חי תמיד איתי כוח.
מתוך סידור תפילות ישראל, פירוש על התפילה שכתב רבי שמשון רפאל הירש, שהיום מלאו 135 שנים לפטירתו. קדיש. בתפילה זו משמיע היהודי בכל אתר ואתר, ובכל זמן את ההכרה היהודית, ותהיינה התופעות שהתרחשו במשך הזמנים אשר תהיינה, שאף על פי כן תבוא ההכרה הכללית של גדלות השם, ושם השם יתקדש במלואו, ללא סייג, במשמעותו המלאה, בשמי רבה, לחלוטין, ללא סירוב. כל מגרעות העולם הזה וליקויו הנראים לנו, כאילו עומדים לסתן, להשגת מטרות השגחת השם הם פועלים, על אף הכל. אין ספק שהמטרה למענה ברא השם את העולם היא תושג, ומטרה זו היא קידוש השם שיהיה נפוץ, וכינון מלכות השם, ממלכת וממשלת השם עלי אדמות, זוהי התקווה שהחזיקה את ישראל בכל גלי האיסורים שפקדוהו ברבות הדורות. הכרזת הנאמנות לתקווה זו היא היסוד שעליו בנויה תפילתנו בציבור. ואמת זו, התגדל והתקדש שמי רבה, מביע שליח הציבור אחרי כל קטע ארוך בשם הציבור, כדי להקדיש לה שימת לב מחודשת. ומביע את המשאלה שהקהל יזכה לראות בימיו, בהגשמת ההצהרה. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, כ"ז בטבת, תשפ"ד, 8 בינואר 2024, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. ואתם יודעים מה, בהמשך למה שפתחנו בו, דבר ההתעוררות ליום פטירתו של רב שמשון רפאל הירש היום, אני דוחה רגע את העיסוק במינוי של אהרון ברק לשופט מטעם ישראל בבית הדין, נציג שלנו בבית הדין בהאג, לטובת מאמר שכותב הרב אביעד תפוחי, הוא רב היישוב שווי דרום, וגם רב חטיבה 6 במילואים, וגם ראש כולל דיינות, וזה קצת מתחבר לי למשנתו של רב שמשון רפאל הירש, אבל הוא כותב את זה על הימים האלה ממש. המושג פולקלור הומצא על ידי החוקר האנגלי ויליאם ג'ון תומס. המילה הזאת היא הלחמה של שני מילים, פולק שפירושו עם, ולורל שפירושו מסורת. המילה הזאת באה לציין את העובדה שלכל עם יש מקבץ של מנהגים ומסורות שמייצרים את האווירה המיוחדת של אותו אומה, של אותה אומה. הפולקלור הוא פסיפס שמורכב משירה, סיפורת, מלבוש, מאכלים, טקסים וחגים. כל העם מחבב את הפולקלור שלו, כיוון שהוא המייחד אותו והנותן לאנשים הפרטיים את התחושה החמימה של המוכר והאהוב, ואף מאגד אותם יחד לאומה. אמנם הערך של הפולקלור הוא רק בתחושה הנעימה שהוא משרה, אבל הוא לא יכול להוות כוח ממריץ ומפרה. גם אדם משכיל יכול ליהנות מהפולקלור של אומתו, אבל הוא לא יראה בו מקור השראה שממנו ישאב רוח רעננה ליצירתו, או שעל בסיסו הוא יקבל החלטות הרות גורל. במלחמה הזאת, החברה הישראלית עוברת תהליכים רבים ומבורכים במגוון תחומים. ברור שתהליכים אלו לא יגמלו פרי ביום אחד, אלא הם תהליכים ארוכים שאת פריים המתוק נזכה לתום רק בעוד שנים. כך זה בציבור, השינויים הם איטיים, ואף שעלינו להשתדל ולסייע בקידומם, עם זאת עלינו להיות סבלניים. אחד התהליכים המשמעותיים ביותר בעיניי, הוא כותב, הוא התהליך שהולך ונרקם ביחס לזהות היהודית שלנו. ישנם שרואים ביהדות כפולקלור, כמקבץ מנהגים ומסורות שמלווה אותנו לאורך שנים רבות, שנותן לנו תחושה חמימה ונעימה, ואף מאגד אותנו בעיתות חג ומועד. אני אבל, כותב הרב אביעד תפוחי, אני חש שבמלחמה הזאת הולך ומתגלה לרבים שהיהדות היא לא רק פולקלור, אלא היא מקור השראה משמעותי. עיון ברשימת הלוחמים והחולמים, ברשימת הנופלים ומוסרי הנפש, ואף ברשימת אלו שאוחזים בצורה עקבית ובריאה בערכים שנותנים עוז למדינתנו, מורה שהמתחבר אל היהדות בצורה רצינית, שואב ממנה השראה רבה לערכים רבים ומשמעותיים. בקצרה ניגע בשתי דוגמאות, הוא כותב, הגבורה והשמחה. הגבורה והאומץ שנותנת המסורת היהודית לדבקים בה היא משמעותית. זאת משום שהיא מחנכת לצורת חשיבה אידיאליסטית שרואה לנגד עיניה את טובת הכלל, ואף מחנכת לקום ולעשות מעשה כדי לסייע לכלל בעת צרה. זאת ועוד, כיוון שהיא נותנת לאדם מישראל את המטרה הגדולה לשמה הוא נלחם, הרי היא נוסכת בו עוז ותעצומות. בנוסף, התורה היא מקור השראה רב עוצמה לשמחה ולשלווה פנימית, להתמקדות בטוב, להבנה שעלינו לעשות מה שבידינו, והשם הטוב ישלים בעדינו. התהליך הזה של הכרה בעוצמה האדירה של המסורת היהודית, הוא תהליך משמעותי מאוד. העוצמה שלו הוא בין היתר מחמת שהוא לא נעשה על ידי רעש וצלצולים, אלא על ידי אמת פנימית שניכרת בפשטותה לכל הניצבים, לכל מי שנפגש איתה. אשרינו שאנחנו חיים בדור שהתהליך הזה הולך וצובר תאוצה, כותב הרב תפוחי. ומילה אחרונה לסיום, הוא כותב, כשדיברתי על ה נושא הזה עם אחד מחבריי, הוא הסתייג וראה בזה מעין גאוות יחידה מנופחת. אתם הדתיים, הוא אמר לי, אוהבים לטפוח לעצמכם על השכם ולומר לעצמכם כמה אתם טובים ומקסימים. ובכן, חשוב לי להדגיש, לא מיני ולא מקצתי, המסורת היהודית לא שייכת לדתיים, אלא לכל האומה. ככל שרבים יותר מאיתנו יכירו בעוצמתה הבלתי נדלית ובכך שהיא הרבה יותר מפולקלור, כך יוכלו לגשת אליה ולשאוב ממנה, ואז יביאו ברכה לאומה כולה. אני חושב שניתוח יפה, שוב, זה מתחבר לי ליום פטירתו של רב שמשון רפאיל הירש, שניסה בתקופתו לדבר על יהדות. הוא נלחם באתגרים אחרים קצת מול ההשכלה והחילוניות שמפרידה בין היהדות לחיים עצמם וכולי וכולי. היום אני חושב שאנחנו פחות במאבק מול ההשכלה, אבל אלה הדברים שהוא כותב, ואני באמת מרגיש את זה בימים אלה כשנכנסנו לספר שמות, לספר הגאולה. מה היינו עושים, חשבתי על זה בשבת, בלי פרשת השבוע, בלי ההקשר ההיסטורי, בלי כאשר יענו אותו כן יפרה וכן ירבה וכן יפרוץ, ובלי וישמע אלוקים את נעקתם ויזעקו אל בני ישראל. אני מצטט פסוקים בעל פה, אז אני משבש אותם ככה בהתמדה, וכן הלאה. באמת בלי הרוח הגדולה הזאת, בלי ההקשר ההיסטורי, באמת אני חושב על אנשים שלא חוו את זה, אז באמת הרבה הרבה יותר קשה להתמודד מול כל מה שאנחנו עוברים בימים אלה. ובכלל, תינוקות שנשבו שלא מכירים את ביני לנדאו ואת החיבור שהוא עושה בין הפסוקים ונבואות הנחמה למציאות של היום, אז בכלל רחמנות. אז הנה, ביני לנדאו.
התנערים מאפה, קומי כי כבר זרחה, כמה עוד אפשר לעבור ושובת מתבוססת בדמייך, בדמייך, ואומר
Yeah.
לנדאו עם השיר החדש, עם נבואות הנחמה. אנחנו עכשיו יוצאים 7:21 להפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע עשרים וארבע עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק יהיה השופט ה-17 בהרכב שידון בבית הדין הבינלאומי לצדק בהג בתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בגין טענות לפשעי מלחמה ברצועת עזה, כך החליט ראש הממשלה נתניהו. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה היא שהעלתה את שמו בפני נתניהו. היא סברה שמלבד היותו השופט הישראלי המפורסם בעולם ומומחה לדין בינלאומי, עובדת היותו ניצול שואה תהיה סמלית ותסייע לישראל מול הטענות לרצח עם. הדיונים הראשונים יערכו בימים חמישי ושישי השבוע הזה. וזהו, עכשיו מה אנחנו חושבים על זה? קודם כל אני לא יודע, אני עדיין מעכל את המינוי. אמנון לורד כותב כך, אמנון לורד שכתב בחריפות נגד נגד ההתנגדות למהפכה, לרפורמה המשפטית, נגד אלה שקוראים למהפכה המשטרית. הוא אמר שהמהפכה הייתה אז, שאהרון ברק עשה אותה לפני עשרות שנים. הוא כותב הבוקר בישראל היום ככה, הליך בהג הוא במהותו פוליטי מדיני ולא משפטי טהור. לכן, מינויו של הנשיא אהרון ברק למרות גילו הוא מהלך נכון, זה מינוי טוב וראוי שמייצר אמון במערכת כולה, מהדרג המדיני דרך הדרג הצבאי, ובכלל במערכת הציבורית הפוליטית במדינה, כדי שישראל תוכל להתמודד בצורה מיטבית עם המהלך הבינלאומי שדרום אפריקה מנסה לקדם נגדנו, צריך מקסימום אחדות פנימית. יש ארגוני שמאל כמו בצלם ויש דין שכבר שנים לא מעטות עוסקים בדלגיטימציה של מערכת המשפט בישראל. הציבור לא מודע לכך משום ששופרות המשפט בתקשורת מתעלמים מהמהלכים האלה. עמדתו של בכיר מלומדי המשפט בישראל כנציג המדינה מהווה משקל מכריע של אמינות ויושרה. ברור שבזירה המשפטית המקומית לא כולם אוהבים את ברק, לא נכון להגיד כפי שטענו אחדים שהתנהל נגדו מסע הכפשה, הייתה נגדו ביקורת חמורה, אבל אף אחד לא פקפק ביכולות האינטלקטואליות שלו. מצער להיווכח שדרומה מברק יש בזירה המשפטית בישראל חגבים, והוא יגייס לצידו ודאי יועצים שהם עצמם מומחי משפט בינלאומי במידה שיסכימו להתגייס, אנשים כמו דוקטור אלן בייקר שהיה היועץ המשפטי של משרד החוץ והשגריר בקנדה, אולי פרופסור ארווין קוטלר ששימש שר המשפטים של קנדה, דוקטור עירית קאן. טוב, בכל אופן, אדם מהיישוב עשוי להתפלא מדוע דוקטור אביחי מנדלבליט לא מייצג את ישראל באג, הרי בהיבטים צבאיים של המשפט הבינלאומי, ההיבטים הצבאיים הוא תחום שהוא התמחה בו. באמת מעניין למה, בעיקר משום שכמו רוב מלומדי המשפט בישראל, הוא פשוט ברמה בינונית ומטה. מצייר לראות שאין בנמצא בישראל משפטים בינלאומיים ברמה של מי רוזן ושבתאי רוזן, המנוחים, אורות לפידות, טוב, וכולי וכולי. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתחבט הרבה שנים באתגרים החמורים שמציב המשפט הבינלאומי לישראל. מבחינתו זה לא אירוע שצץ בהפתעה. זירת הלוחמה המשפטית הפכה לזירת מלחמה שארגוני הטרור מנצלים. לכן ברגע האמת, כשנדרשת הגנה מדינית משפטית לצהל ולממשלת ישראל, הוא שם את כל המחלוקות בצד ולוקח את האדם המתאים ביותר. זה אומר משהו על יורשיו של ברק בתפקיד נשיא בית המשפט העליון. אחרי שמלחמת עזה נפתחה במסע של טבח המוני שמבטא במהותו את השאיפה של החמאס ושל איראן לרצח עם כלפי היהודים, באה דרום אפריקה ומציגה את המלחמה נגד החמאס כרצח עם. במובן הזה דרום אפריקה ירשה בזירה הבינלאומית את מקומה של ברית המועצות. בקיצור, ונתניהו שם ברגע האמת את המחלוקות בצד. תראו, בואו נגיד ככה, ברק וחבריו כל הזמן אמרו לנו, בין היתר, זה היה אחד הטיעונים, היה טיעון אחד שהם אומרים עשרות שנים שבית משפט עליון חזק זה אינטרס של המיעוטים, כי בזמן האמת הוא יגן על מיעוטים, ולכן אנחנו, בני המיעוטים, זה אומר הימניים, הדתיים, החרדים, כל בני המיעוטים אמורים לתמוך בברק, בברק ובבגץ חזק, כי הוא זה שיגן עלינו בעת שרה, כן? ואז מגיע הבגץ של ההתנתקות, ומה זה בגץ לא מגן? הוא מחזק את ההחלטה הבלתי דמוקרטית ואומר שהכל בסדר ויש פתרון לכל מתיישב וצריך גם לעקור את הקברים וגם להרוס את בתי הכנסת וכולי, וזאת רק דוגמה אחת, דוגמה בולטת. אבל עוד טענה שהייתה לשופטי בית המשפט שנים, וגם בפרט בשנה האחרונה, זה שמול בית, מול פשעי המלחמה שנעשה, ונעמוד לדין בבית הדין הבינלאומי בהאג, אז אנחנו צריכים בגץ חזק, והוא זה שיגן עלינו. אז תראו, בסוף לצערנו הרב, לא הייתה רפורמה משפטית, כן? למה לא הייתה? כי הצד הלא דמוקרטי, הצד של בית המשפט העליון, בהוראתו של אהרון ברק, שהוא היה הראשון, אתם זוכרים, השופט הראשון שהתראיין והתווה את הדרך, דיבר בצורה אלימה, דיבר על טנקים, דיבר על שרשרת חרוזי רעל, דיבר על מוות, אמר אני מסכים למות למען, הלהיט את היצרים, ואחר כך האמונים באמת הלכו בעקבות הדרך שהוא סימן להם, עם שריפה, בעברת הרחובות והפגנות, וסירוב פקודה המוני, שיש יותר מסברה שגרם לאויבינו לחשוב שאנחנו עכשיו, הנה זה הזמן לתקוף, ורופאים, מחאה של רופאים ושביתה של רופאים, וכל הדברים האלה בסופו של דבר, לצערנו, הם ניצחו אותנו. ניצחו את הרוב, והרפורמה לא התרחשה, רק איזה משהו קטן שגם הוא בוטל עכשיו על ידי שופטי בית המשפט העליון. נו, אז אם ככה הם לא עשינו שום רפורמה, בואו לפחות נהנה ממה שהם אומרים, שהם יגנו עלינו בבית המשפט בהאג. בואו נראה אותם עושים את זה, לפחות את זה נקבל. נראה לי, לא יודע. טוב, בואו נזכר קצת בבית המשפט העליון, למי שחושב שהמאבק נגמר ועכשיו אהרון ברק יציל אותנו, אז הנה, צריך לבקש ממנו סליחה על כל מה שטענו נגדו. לא צריך לבקש סליחה, צריך להמשיך אחרי המלחמה, לא כשבזמן שהלוחמים נמצאים ואז צריך באמת אחדות, אלא רגע אחרי המלחמה, נהיה חייבים לעשות קצת עם יותר חוסן ולא להתקפל כל כך מהר מול האלימות של, ומול הכוחנות ומול ה... תשלימו אתם את המילים, כי יש כל כך הרבה, רובם גם לועזיות, אבל מול הדיקטטורה של, של, של בגץ, מול השלטון של השופטים, אנחנו נתמודד, ובעזרת השם נעשה את התיקון הזה שכל כך נדרש, והמלחמה רק הוכיחה כמה הוא נדרש. כי לבית המשפט העליון יש השפעה על הרבה תחומים, אבל התיקונים הדחופים ביותר, שהם נוגעים לפיקוח נפש ממש, זה סביב הוראות פתיחה באש, גירוש מחבלים, אנישה של מחבלים, הריסת בתי מחבלים, כל הדברים האלה שנוגעים לענייני חיים ומוות. אז צריך לעשות את זה, אחרי בעזרת השם שברק ייצג אותנו בבית הדין הבינלאומי בהאג. אז אני חוזר רגע לבית המשפט וכאילו לשבוע שעבר, דברים שכתב עמנואל שילו בעקבות ההחלטות המקוממות של שופטי בגץ, והעיתוי הזה הוא כתב, כבר נאמר לו פעם ששופטי בגץ בישראל ביצרו לעצמם במהלך עשרות השנים האחרונות מעמד של בעלי סמכות שאינם נושאים באחריות. השופטים מהאגף האקטיביסטי הדומיננטי מחליטים ופוסקים את אשר על לבבם, גם כאשר לא באמת יש להם חוק כלשהו להסתמך עליו, אלא בהתאם לפרשנות יצירתית שבדו מליבם, ולעיתים רק על סמך השקפת עולמם ושיקול דעתם האישי. במקרים רבים הם לוקחים לעצמם את סמכות ההחלטה בלי שזו הוא ענקה להם, על ידי העם, על ידי נבחרם או על נבחריו או על ידי החוק, בלי לקחת שום אחריות על תוצאות ההחלטה. כך למשל, הוא מזכיר, פסילה חוזרת של ההסדרים החוקיים שהושגו במערכת הפוליטית בסוגיה הנפיצה של גיוס החרדים, הובילה למשבר עמוק ומתמשך שדרדר את ישראל לסבב ארוך של בחירות חוזרות וחוסר יכולת להרכיב ממשלה יציבה. פסילות חוזרות של חוקים שחוקקה הכנסת תרפדו שוב ושוב אפיקי פעולה שונים להרחקת מסתננים בלתי חוקיים מאפריקה. את ההחלטה לפסול את החוקים שקיבלו שופטי בגץ בעוד הטיפול בסבל הקשה שנגרם לתושבי שכונות דרום תל אביב כתוצאה מפסיקתם, ההחלטה הזאת לא מונחת לפתחם של השופטים. האחריות לפתור את הבעיות שיצרה הפלישה מאפריקה נותרה נחלתו של הדרג הפוליטי. כן, השופטים מבטלים את ההחלטות שלו, אבל מי שנשאר עם האחריות ועם ההתמודדות, גם בזירה הזאת, זאת הממשלה. גם בתחום הביטחוני, בגץ מערים קשיים לאורך השנים על צהל, על כוחות הביטחון, ואת מחיר הפרצות הביטחוניות שנוצרות כתוצאה מכך, משלמים לצערנו בדמם חיילי צהל ואזרחי ישראל, בעוד מקבלי ההחלטות המסוכנות, רוחצים בניקיון כפיהם ולא נושאים באחריות הציבורית לתוצאות החלטותיהם. גם כשהציבור, וזאת נקודה כל כך חשובה, גם כשהציבור לא מרוצה מתפקודם של השופטים, התפקיד והמשכורת מובטחים להם בכל מצב עד לגיל הפרישה לפנסיה מכובדת מאוד. אנחנו לא יכולים להחליף אותם. החלטת רוב השופטי בגץ שפורסמה השבוע, בעצם מאז שהוא כתב את הטור שלו כבר הייתה עוד אחת, לבטל את התיקון שחוקקה הכנסת לחוק יסוד השפיטה בנושא עילת הסבירות, היא דוגמה קיצונית במיוחד להחלטה חסרת אחריות הן בתוכנה והן בעיתוי שלה. כאשר הנשיא לשעבר אהרון ברק המציא יש מאין בשנת 95 את סמכות בגץ לבטל חוקים שחוקקה הכנסת, הוא עוד נאחז בתירות שבעת חקיקת חוקי היסוד העניקה הכנסת לשופטים את הסמכות לבטל חוקים רגילים שעומדים בסתירה לחוקי יסוד. אבל כאשר מדובר בביטול של חוק יסוד, אין לשופטים תירוץ משפטי להתעלות בו. כל ההסברים שניתנו מדוע נכון וראוי שגם חקיקה של חוקי יסוד תהיה כפופה לביקורת שיפוטית, לא יכולים לבוא במקום חקיקה של נבחרי העם שמעניקה את הסמכות הזאת לשופטים. ועכשיו אסתר חיות, עוזי פוגלמן, יצחק עמית, דפנה ברק, עזר ארז וחבריהם לא יכולים להעניק את הסמכות הזאת לעצמם, גם אם לדעתם היא הדבר הכי נכון והכי הגיוני, ולא שהיא באמת כל כך נכונה והגיונית. אין שום היגיון דמוקרטי בכך ששופטים שלא נבחרו באופן דמוקרטי, מלומדים ומוכשרים ככל שיהיו, ישימו את שיקול דעתם מעל לשיקול הדעת של נציגי הציבור והנבחרים, מבלי שהוסמכו לכך בידי הציבור או נבחריו. את החששות שהעלו שופטי הרוב ותומכיהם לגבי ניצול אפשרי לרעה של הכוח השלטוני של הכנסת והממשלה, אפשר במידה לא פחותה להעלות גם לגבי האפשרות ששופטי בגץ ינצלו לרעה את כוחם הבלתי מוגבל. ובניגוד לחברי הכנסת והממשלה, את שופטי בגץ הציבור לא יכול להדיח, כמו שהזכרנו, אם הוא לא מרוצה מפסקיהם, וכאמור הם גם לא נושאים באחריות על התוצאות השליליות של החלטותיהם. את האחריות לנקות אחרי ההרס שחוללו, הם משאירים באופן מלא לרשות המבצעת. ועוד נקודה אחת שכותב עמנואל שילו, גם העיתוי הנפיץ שבו החליטו השופטים לפרסם את החלטתם, הוא ביטוי חמור של התנערות מאחריות. יש יסוד די מוצק להניח שהקרע העמוק בחברה הישראלית ובמערכת הפוליטית תרם רבות למחשבה של הצורר סינואר וחבריו שהם יכולים לצאת למתקפה הנוראה לישובי מערב הנגב בלי לשלם מחיר שהוא בלתי נסבל מבחינתם. ההרתעה שלנו מולם נשחקה משום שהם סברו בטעות שלא נצליח להתגבר על הקרע העמוק בתוכנו ולאחד כוחות מולם. במחשבה שטחית אפשר לחשוב שבעימות הפנימי הקשה הזה שפילג את החברה הישראלית היו שני צדדים, מובילי הרפורמה המשפטית ומובילי המחאה נגדה. למעשה אבל קיים צד שלישי שהוא גורם מרכזי לא פחות בסכסוך הזה, והוא הממסד המשפטי הישראלי בהנהגת רוב שופטי בגץ והפקידות הבכירה של משרד המשפטים. ההשתלטות ההולכת וגוברת שלהם על סמכויות נבחרי העם, תוך קבלת החלטות בהטייה אידיאולוגית ברורה לצד מסוים מאוד של המערכת הפוליטית, הם שגרמו לתחושת מצוקה הולכת וגוברת שממנה צמחה יוזמת הרפורמה המשפטית, גם אחרי שאש המחלוקת התלקחה בהתבטאויות הקיצוניות ובהיעדר חתירה לפשרה של בכירי מערכת המשפט, הם בחרו להוסיף דלק למדורות איילון וקפלן במקום לסייע למי שביקשו לחבוטן. המערכת הפוליטית והחברה הישראלית ברובה המכריע תפסו את עצמם לנוכח זוועות הטבח הנורא, שמו את חילוקי הדעות בצד והתאחדו למאמץ מלחמתי משותף. מתנחלים מהר חברון מסרו את נפשם כדי להציל קיבוצניקים מקצה השמאל. נתניהו וגנץ התגברו על יצרי האיבה והתחרות והקימו ממשלת חירום משותפת לליכוד ולמחנה הממלכתי. קואליציית ה-64 מנדטים זנחה את הרפורמה המשפטית השנויה במחלוקת, והאופוזיציה זנחה לעת עתה, כן, את מרבית צעדי המחאה. הדבר האחרון שאנחנו זקוקים לו עכשיו זה תבערה מחודשת שתפרוט כתוצאה מהפיכה חוקתית חדשה, כמו זו שחוללו השופטים בפסק הדין שפרסמו השבוע בפסקי הדין. גם אם השופטים בטוחים שהפסק שהוציאו חיוני ביותר לביצור הדמוקרטיה הישראלית והפרדת הרשויות, היה עליהם להתאפק ולמצוא את הדרך הנכונה לדחות את פרסום ההחלטה עד לסיום המלחמה, זה לא נעשה. למה? כי הנשיאה חיות וחברתה ענת ברון מסיימות את תפקידן ולא יכלו, לחתום על ההחלטה מאוחר יותר. אפשר למצוא פתרון לכל בעיה, אבל גם אם לא, השיקול האישי הזה לא יכול לגבור על האינטרס הלאומי, כן, זאת המילה המדויקת, החיוני, שלא להבהיר את המדינה את אש המחלוקת שתרמה לא מעט למצב הקשה שבו אנחנו נמצאים, לא להבהיר אותו מחדש. והוא כותב, אם הסיבה לחיפזון נובעת מהחשש שמה אחרי פרישת שתי השופטות יתהפכו יחסי הכוחות בבית המשפט ונקבל, תתקבל הכרעת דין הפוכה, אוי לאותה סיבה ואוי לאותו פסק היסטורי ומהפכני שניתן בחיפזון ותוך הסתמכות על רוב כה זמני וכה מינימלי. אגב, אסף מלאך כתב, תתארו לכם עולם שבו כל אלוף בצהל בשבוע האחרון לשירותו דופק מבצע צבאי מרשים במדינת אויב, יש צורך, אין צורך, הוא מפיק משהו מרשים בשביל המורשת שלו, כי ככה מקובל. לא יאמן באיזה תודעת בעלות השופטים האלה חיים, כי בעצם זה מה שקרה. שתי שופטות פורשות, מה זה שתי שופטות? בסדר, אחת היא נשיאת בית המשפט העליון, חיות, אבל הסיבה היא לא בגלל שהיא פורשת כנשיאת בית המשפט העליון, אלא כי אנחנו הולכים לאבד את הקול שלה, ואז אולי המאזן ישתנה קצת בבית המשפט העליון. אז לכן מזדרזים כדי שהם יחליטו עם הפרישה שלהם איזו החלטה מהדהדת. אז הוא אומר, תארו לעצמכם שככה זה היה עם כל אלוף שפורש מצהל, ובתגובה לדברים האלה שלו, המזעזעים והמשעשעים, כתב פרופסור אשר כהן, אם זה יקרה, כן, אם כל אלוף בצהל בשבוע האחרון לשירות שלו ידפוק מבצע צבאי מרשים במדינת אויב, יש לקוות שהמבצעים הצבאיים האלה יהיו קוהרנטים הרבה יותר, שהפקודות בהם יהיו ברורות יותר, ושמערך ההצדקות לפעול כך ולא אחרת יהיה מבוסס יותר מאשר המבצע המפוזר על פני 750 עמודים. זאת אומרת, הוא מתייחס להנמקה הקלושה של השופטות, של השופטת ברון ושל השופטת חיות, היא ההצדקות שהן נותנות למבצע האחרון שהן דופקות עם הפרישה שלהם. עכשיו 7:40, הפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7:42, עכשיו טוב, את המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. מוסף שבת קודש של יתד נאמן הוקדש ברובו לרגל מלות 70 שנה לפטירתו של המשגיח של הרב אליהו דסלר, מחבר הספר מכתב מאליהו, איש תנועת המוסר, איש המחשבה, ההוגה, המחדש הגדול, ובתוך באמת ים החומר המרתק שהתפרסם, אני רוצה לצטט מתוך כתבה שהכותרת שלה היא כך מקובלני מפי רבי. כותרת המשנה, כל ימיו החזיק רבינו מרן ראש הישיבה הרב גרשון אדלשטיין את מרן המשגיח הרב דסלר למורו ורבו, דלה מתורתו ומוסריו והשקע מהם לתלמידיו עשרות בשנים. ומביאים לקט ממאמרים שחזר והשמיע רב גרשון אדלשטיין בשם רבו הגדול המשגיח הרב דסלר, כאמור 70 שנה לפטירתו, ואלה דברים ש הוא חזר ואמר, ושוב חזר ואמר בשם המשגיח, דברים שהוא גדל עליהם וגידל לאורם דורות של תלמידים. ויש הרבה רעיונות כאלה, אני אצטט עכשיו שתיים. אחת, זה הולך ככה, שמעתי ממורנו מרן הגאון הצדיק הרב אליהו דסלר בשם רבי ישראל מסלנט, כן, מייסד תנועת המוסר, שאמר שבדוק ומנוסה שתפילה על רוחניות עוזרת. זאת גמרא מפורשת. הרחב פיך ועמלאו, אנחנו אומרים בפסוקי דזמרה, הרחב פיך ועמלאו בדברי תורה נאמר, והיינו שעל ענייני רוחניות אין הגבלה. רק צריך לבקש, להרחיב את הפה, עם בקשה אמיתית, שהוא רוצה באמת ואכפת לו מזה, ואם זה באמת כואב לו, והוא באמת רוצה את זה, הוא מבקש, הקדוש ברוך הוא עוזר, ותפילתו נענית. אנחנו יודעים שלא כל תפילה אנחנו יכולים לראות איך היא נענית, וכן, אבא יכול להגיד לא, וכולי, ועל אבא לא שואלים שאלות, אבל על ענייני רוחניות, בקשה ברוחניות, יכול להיות להצליח בלימוד תורה, להצליח בתפילה, להצליח בחסד, כל דבר שהוא קשור לרוחניות, להצליח לחזור בתשובה, התפילה לא חוזרת רקם. הרחב פיך ועמלאו, ככל שתרחיב את הפה ותבקש, עמלאו, זה יקרה, זה יתמלא, וחזקה על תפילה, על רוחניות שלא חוזרת רקם, אמר הרב דסלר בשם רב ישראל מסלנט, ורב גרשון אדלשטיין אמר את זה המון פעמים, אני אישית שמעתי כמה פעמים ממנו את הדברים האלה. ועוד נקודה שקשורה לתשובה של כל אחד מאיתנו, כן? יש תשובה, הוא אמר, שבאה בהתערותא דלעילא, שמן השמיים משפיעים על האדם התעוררות לתשובה. ולמרות שהוא בכלל לא מתכוון לחזור בתשובה, ולא חושב על זה, ולא יודע כלל שיש לו על מה לחזור בתשובה, מן השמיים משפיעים עליו שיתעורר ויחזור בתשובה. ואומר רב גרשון אדלשטיין בשם הרב דסלר, דוגמה להתערותא דלעילא, זאת אומרת להתעוררות, למשהו שמגיע לאיזה, לשפע שמגיע מלמעלה ממרום. אם אדם עומד להיכנס לרופא, וצריך להמתין שם, ובחדר ההמתנה יש ספרי קודש, והוא מחכה ואין לו מה לעשות, ופתח ספר שהיה מונח שם, וזה היה ספר מוסר, ונפתח לו בדיוק במאמר עם דברי חיזוק שהשפיעו עליו ועוררו אותו, הרי אם לא היה בא לשם, כן, אם הוא לא היה מגיע לרופא ולא מחכה לתור, הוא לא היה מתעורר. אם כן, מן השמיים עשו שיבוא לחדר ההמתנה, ושיחכה שם, ושיהיה שם ספר כזה, ויפתח בדיוק את הדף הזה, שיש בו דבר שמתאים במיוחד בשבילו, הוא מעורר אותו, וזאת התערותא דלעילא. זאת אומרת, יכול להיות, אני חושב על עצמי, אם היה לי פעם חור בשן, בשביל שאני אגיע לרופא השיניים, ויקרא שם קטע מסוים, בא המתנה לרופא השיניים. וזאת דוגמה להתערותא דלעילא, כן? כך אומר רב גרשון אדלשטיין בשם הרב אליהו דסלר, שהיום 70 שנה, לא היום, ביום שישי ימלאו 70 שנה לפטירתו, ובאותו מוסף מביאים גם ציטוט מתלמיד אחר, מתקופה קדומה יותר. אתם יודעים מה? צריך לעשות את חישובי השנים, אני לא בטוח שהם לא בני אותו גיל, אבל הרב יששכר מאיר, ראש ישיבת הנגב, מקים עולם התורה בנגב, בכלל, ראש ישיבה שזכה, לא זכה לילדים, אבל זכה לתלמידים, לדורות של תלמידים שהוא קרב לתורה, והוא היה תלמידו של בעל המכתב מאליהו, של הרב דסלר, ויום פטירתו חל בשבת, ממש סמוך ליום פטירתו של רבו הגדול. וכך הרעיון שמאוד ריגש אותי כשקראתי אותו בשבת, על פרשת השבוע, על פרשת שמות, יש פסוק מעניין קצת. וירא אלוקים את בני ישראל וידע אלוקים, נכון? פסוק בפרשת השבוע בספר שמות. בשנת תפשין למד ג' לפני 51 שנה, שזה אומר שנה לפני מלחמת יום הכיפורים, וההקשר חשוב פה, שנה לפני מלחמת יום הכיפורים, התקיים בישיבת הנגב מאורע נדיר חתונה של בעל תשובה, טייס בכיר, הגיע מקיבוץ של השומר הצעיר והתקרב לתורה ובא לישיבה. במהלך השמחה דרש ראש הישיבה, הרב יששכר מאיר, דברים נפלאים שבמבט לאחור הם גם מופלאים, כותב הרב רפאל ברלזון. זאת אומרת, לא רק נפלאים, אלא מופלאים, פלא, פלא גדול. מה הוא אמר? כך, התורה מתארת את זעקת ושבעת בני ישראל בגלות מצרים, ונאמר, וירא אלוקים את בני ישראל וידע אלוקים. מה ראה הקדוש ברוך הוא ומה הוא ידע? אומר המדרש רבה כך, וירא אלוקים, הוא ראה שהבינוניים עשו תשובה, וגם הרשעים אמנם לא עשו תשובה, אבל הרהרו בתשובה. ואז וידע אלוקים, אומר המדרש רבה, שאפילו אחד בחברו לא היה יודע, אלא הקדוש ברוך הוא לבדו, וזה מכוון את ליבו, וזה מכוון את ליבו, ועושים תשובה. כלומר, יש איזו התעוררות רוחנית במצרים, בשיעבוד מצרים. יש כאלה שחוזרים בתשובה באופן גלוי ומתעוררים בתשובה, ויש כאלה שזה בסתר ליבם. הם לא מספרים על זה אחד לחברו. אבל הקדוש ברוך הוא וידע אלוקים. ואמר הרב יששכר מאיר, הביא דברי הרמב"ן שאומר שסוף הגלות, כלומר התקופה שאנחנו חיים בה עכשיו, הדור האחרון, דומה לגלות מצרים. ובשעתו היה לנו את פרו, היום יש לנו את היצר הרע, שוב זה רעיונות עמוקים של הרמב"ן, ואין כאן המקום והזמן להאריך, אבל היצר הרע אומר תכבד העבודה על האנשים, עול שיעבוד החומריות, אוטם המחשבה, ואל ישעו בדברי שקר, כלומר, בלבד שלא יפנו לדברי רוחניות, לתפילה, שנמשיך כל אחד בשיעבוד שלו עם היצר הרע, ולא נתעורר לתשובה. אבל מה קורה בפועל? כל אחד, כך אמר בשעתו, לפני 51 שנה, שנה לפני מלחמת יום כיפור, אמר הרב יששכר מאיר, כל אחד בארץ ישראל מהרהר בתשובה, כל אחד, אבל כל אחד אומר לעצמו, אם אני אחזור בתשובה, מה יגידו עליי חבריי במקום העבודה? הם יגידו לי, השתגעת. ולכן אף אחד, יש לי המון אנשים הרהורי תשובה, אבל אף אחד לא מגלה על זה לחברו. אבל, הוא אמר, באותה חתונה של טייס חוזר בתשובה שנה לפני מלחמת יום הכיפורים, בסופו של דבר, התשובה תפרוץ החוצה ותכבוש את ישראל. עכשיו, למה הדברים האלה לא רק נפלאים אלא מופלאים? כי זה היה סוג של נבואה. שנה אחר כך, אחרי מלחמת יום הכיפורים, לצערנו על הנסיבות, אבל אז היה גל עצום של, של התעוררות לתשובה, אבל הוא אחד היחידים שצפה וחזה את, את הדבר הזה. אני חושב שבהמון מובנים, זה מה שקורה בימים אלה, לצערנו בגלל נסיבות מאוד קשות, אבל מצד אחד יש התעוררות מאוד גדולה לתשובה, וחיילים ששמים ציציות ומניחים תפילים ודברים גלויים, אבל לא פחות, מתחת לפני השטח, יש הרבה אנשים שמתעוררים בתשובה, ולא מספרים את זה אחד לחברו, כי הם חוששים מי יודע מה יחשבו עליי וזה, מה אני, איפה אני נמצא, אבל כמו שאומר הפסוק, וירא אלוקים את בני ישראל, וידע אלוקים. הקדוש ברוך הוא יודע.
The prophet says, days are coming, days are coming, days are coming. There will be hunger in the world, there will be hunger in the world, but the hunger will not be for bread, and the thirst will not be for water. Veishlachti rov boretz, loy rov lalechem veloy tzomor lamayim. The hunger will not be for bread, and the thirst will not be for water. But to hear the word, kim lishmoya et divrei Hashem. Hine yomim אשר נשלחתי רוב בורץ, לאי רוב ללחם ולאי צומו למים. הנה ימים לאי נאום, אשר נשלחתי רוב בורץ, לאי רוב ללחם ולאי צומו. Hello.
הנה ימים רבים והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם, יהודה גרין חותם לנו את התעוררות לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.
מה שם והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא.